במשנה בסוף תענית. כתוב חמישה דברים יראו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז וחמישה בתשעה באב. בשבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות ובוטל התמיד והופקעה העיר, ושרף הפוסטמוס את התורה והעמיד או והועמד צלם באחד. אלה חמשת הדברים שקרו בשבעה עשר בתמוז. בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, וחרב הבית בראשונה ובשנייה, ונלכדה ביתר ונחרשה העיר. עד כאן המשנה. מה שנקרא בין המצרים, כל רודפי הישיגו בין המצרים, מה שאנחנו, מה שנקרא בין המצרים, זה הכוונה בין תחילת החורבן לבין סופו. כשכתוב חמישה דברים כנגד חמישה, חמישה דברים שהראו בשבעה עשר בתמוז וחמישה בתשעה באב, אז ככה גם כתוב בראשוני. פירוש הדבר שכל מה שהתחיל בשבעה עשר בתמוז נגמר בתשעה באב. דהיינו, בשבעה עשר בתמוז התחיל חורבן, ובתשעה באב הוא מסתיים, הוא נגמר. זאת אומרת, גמר החורבן היה בתשעה באב. באופן, באופן שאותם חמישה דברים שיראו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז, אז הם נידונים, נחשבים להתחלות של חורבן, כאילו שורשי החורבן, הסיבות הראשונות לחורבן. אבל גמר החורבן בפועל, כן, חלות החורבן, החורבן השלם, חורבן שכבר קרה, זה קרה בתשעה באב. תשעה באב זה יום החורבן, שבעה עשר בתמוז זה התחלת התהליך שסופו החורבן. בגמרא בסנהדרין אנחנו יודעים שמגילת איכה, אז היא כתובה לפי סדר האלף בית. סדר האלף בית, אלף, כן, כפי סדר האלף בית, מאלף ועד תף. וכל פרק ופרק יש בו חף בית פסוקים מאלף עד תף. הפרק השלישי, פרק אני הגבר, יש בו א' ב' משולש פי שלוש, דהיינו שלושה פסוקים לכל אות. והפרק האחרון, פרק ה', יש בו אמנם חף ב' פסוקים, אבל הוא לא מסודר לפי סדר א'. גם שם יש חף ב' פסוקים. חז"ל אומרים במדרש, מפני מה לקו באלפא בטא, באלף בטא, למה הם לקו באלף בית? זאת אומרת, כתוב כאן שהעובדה שמגילת איכה, מגילת קינות, מסודרת באלף בית, זה מתכוון להגיד לנו שהאלף בית כאן זה לא סדר מסוים, איך לכתוב את הקינות, אלא שזה גם כן חלק ממגילת קינות. דהיינו הבכי, הקינות שאנחנו מקוננים, האלף בית עצמו כאילו מצטרף לבכי, לקו באלף בית. אז אומרים חז"ל, מפני שעברו על התורה שניתנה באלף בית. מפני מה לקו באלף בית? מפני שעברו על כך, כתוב במדרש, במדרש איך, מפני מה לקו באלף בית? מפני שעברו על התורה שניתנה באלף בית. וכמובן שזה דבר מוזר, זה דבר מוזר, משונה מאוד, משונה מאוד, כן. כל עבירה היא עבירה על התורה, והתורה תמיד, כן, כל חלק בתורה ניתן באלף בית. יש כאן משהו מיוחד, שהלקות הזאת, מה שאנחנו לקינו בתשעה באב, אז לקינו באלף בית מפני שעברו על התורה שניתנה באלף בית. בוודאי שכל עונש הוא עונש משום שעברו על התורה, וזה דבר פשוט שהתורה ניתנה באלף בית, אין שום דרך אחרת. התורה ניתנה בדיבור, במילים, בכתיבה, וממילא התורה ניתנה באלף בית, כמובן. מה המיוחד? כן, מה המיוחד? עברו על התורה שניתנה באלף בית. אז עוד פעם, שני דברים אנחנו צריכים להבין פה. קודם, העובדה שמגילת איכה כתובה באלף בית, זה לא אופן מסוים, צורה מסוימת, גילוי מסוים, כן, של לכתוב סדר כזה, דהיינו לכתוב בכזה סדר או בסדר אחר, דהיינו זה סדר, אופן איך לכתוב את מגילת קינות, אלא שיש כאן צירוף, עצם הקינות עצמם, אז מצטרף אליהם האלף בית. האלף בית כאילו האלף בית עצמו גם הוא בוכה, האלף בית עצמו גם הוא מקונן, הוא גם מצטרף לקינה, האלף בית מצטרף לקינה. והסיבה היא, כמו שכתוב, מפני שעברו על התורה שניתנה באלף בית. זאת סיבה שצריכה ביאור, כמובן. כל עבירה צריכה את הדבר הזה. כל עבירה צריכה הייתה להיות, אם כן, בסדר האלף בית. כל עונש על כל עבירה היה צריך להיות בסדר האלף בית. אלא כמובן, כבר הזכרנו פה כמה פעמים את לשון חז"ל, לשון חז"ל, זה בספר יצירה זה כתוב, ספר שמיוחס לאברהם אבינו, מיוחס על ידי חז"ל, על ידי רבותינו הראשונים, חז"ל מיוחס לאברהם אבינו. שם כתוב שהאותיות, אותיות האלף בית, הן נקראות אבני הבניין של העולם כולו. האותיות הן אבני הבניין. הלשון שם כתוב, שתי אבנים בונות שני בתים. דהיינו, משתי אותיות אז יש שני צירופים. שלוש אבנים בונות שישה בתים. כן, שלוש אותיות אפשר לצרף בשישה אופנים, וכן הלאה, ארבעה בעשרים בארבעה אופנים. על כל פנים, האותיות נקראות אבנים, ואלה הם אבני הבניין של כל הבריאה כולה. הבריאה כולה נבראה במאמרות. כל הבריאה כולה נבראה אשר במאמרו, ככה כתוב, ועשרה מאמרות נברא העולם, שהכל נהיה בדברו. אנחנו מברכים, כל הבריאה כולה נבראה בדיבור, נבראה במאמרות, בדיבור, וכל הבריאה כולה היא צירוף של דיבורים זה לזה. דברים שמצטרפים זה לזה יחד מהווים עולם, והעולם כולו הוא צירוף של דברים שהם מצטרפים זה לזה, והם מצטרפים לכלל אחד גדול. כמו שכתוב בפסוק, ונגולו כספר השמיים, מצטרף לספר גדול. כך הם כל הדברים, ואנחנו תמיד הרי חוזרים על זה כבר הרבה מאות פעמים חזרנו על זה פה, העובדה שכל הדברים נקראים דברים, דברים. אבל פי שפירוש המילה דבר זה מלשון דיבור, ומדובר פה על כל דבר בפרשת השבוע, על כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש. מה לזה ולדבר? כל דבר אשר יבוא באש, אין לך דבר שאין לו מקום. אז בגמרא באמת כתוב על זה, על הפסוק הזה, כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש. אז הגמרא מזה, מהפסוק הזה, לומדת שגם כלי שיר נקראים כלים. יש דין כלים גם לכלים שכל תפקידם הוא להיות משמיעי קול. דכתיב, כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש, אפילו דיבור. אפילו דיבור גם הוא נקרא כלי. אפילו שכל עניינו, כל עצמו של הכלי זה, כן, לדבר, לומר, להשמיע קול, זה הכל. את זה לומדים מדבר. למדנו אם כן שהפירוש הפשוט של המילה דבר זה משהו שאומר משהו, אומר משהו בעל משמעות, לכן הוא נקרא דבר. ומכל הדברים כולם בעולם מצטרפים יחד להיות כל העולם כולו. מי שיודע לקרוא היטב, לקרוא נכון את כל הדברים שבעולם, אז מצטרף לו ספר תורה שלם. אברהם אבינו הסתובב בעולם וידע לקרוא נכון לכל הדברים, ידע לצרף אותם נכון, וכשהוא צירף אותם נכון, אז מה שיצא, מה שעלה בידו, זה כל התורה כולה. בגמרא במסכת שבת בדף נון ה, בגמרא או ברש"י, כתוב שם על המילה אמת. אמת, המילה אמת תחילתה א', אמצעה מם, וסופה ת', וכך זה בסדר האלף בית. סדר האלף בית מתחיל באלף, אמצעו בדיוק הוא מם, האמצע של האלף בית הוא בדיוק מם. זאת אומרת, אם מצרפים את האותיות כי מנפץ, מנצפח מה שנקרא, אז יש חפזיין אותיות, אז עשרת האותיות הראשונים, ואחר כך שני אותיות חף, חף וחף סופית, ולמד זה 13 מכאן, ואחר כך האות מם, ו-13 מהצד השני. האות מם היא בדיוק האות האמצעית של האלף. רישא דאתוון, מציאתא דאתוון, וסופי דאתוון. כן, האותיות, תחילת האותיות, לפי הסדר. אמצע האותיות, שוב לפי הסדר. וסוף האותיות. כן, סוף סדרן של האותיות. זה פירוש, זאת אומרת, מזה מורכבת, זאת אומרת, זאת המילה אמת. המילה אמת עניינה מתחילת סדר האלף בית ועד סופו. זאת המילה אמת. פירוש המושג אמת, כמו שמובן, כמו שידוע, כן. פירוש המושג אמת. המושג אמת עניינו, כשאדם אומר אמת, אז מה שהוא אומר מתאים למה שקרה, וכשאדם אומר עדות אמת בבית דין, אז הוא מביא לפני בית דין מעשה שהיה, והדיבור מתאים למה שקרה. ממשיך ומביא את זה לבית דין כדי להביא את אותו מעשה לתכלית הרצויה. אז כשאדם אומר עדות אמת בבית דין, אז עדות האמת בבית דין מביאה לכך שאותו מעשה שהיה, ואני זה, אני הוא זה, אני האמצעי להעביר את אותו מעשה שהיה לבית דין כדי שאותו מעשה שהיה יגיע לתכלית הרצויה, יפעל את מה שהוא צריך לפעול, או יעשה את מה שצריך לעשות מכוח אותו מעשה. זה נקרא מאלף. אלף זה נקרא מקור הדבר, האמצע זה נקרא החיבור של מקור הדבר לתכליתו, וזה המושג אמת. המושג אמת זה כשאדם אומר אמת, כשאדם אומר אמת, אז אותה אמת שלא הייתה ידועה, אז האדם הזה הוא אמצעי להעביר דבר מסוים כדי שהוא יפעל ויביא, יגיע לתכלית מסוים, לאותה תכלית שהוא צריך להגיע. לכן המילה אמת, אז הביטוי, האופן שלה, האופן, כן, המילה אמת בעצמה נושאת בתוכה את העניין של אמת. האמת עניינו להביא, להעביר דבר כמו שהוא היה במקורו ולהביא אותו לתכליתו. אנחנו לומדים מכאן אנחנו לומדים שסדר האלף בית, סדר האלף בית כמו שהוא, אותו סדר עצמו, אומר אמת. כתוב, הרי זה מה שחזל מלמדים אותנו, שהמילה אמת היא, כן. אנחנו לקחנו את סדרו של האלף בית וממנו עשינו את התיבה אמת. המילה אמת היא מתוך סדרו של האלף בית. אז מכאן מתגלה לנו המושג אמת. המילה אמת עניינה, כן, האלף בית כסדרו. זהו העניין המיוחד שיש בסדר של האלף. הסדר הנכון. א' הוא תמיד תחילת הדבר, מם הוא נקודת האמצע של הדבר, תף היא נקודת התכלית של הדבר, נקודת הסוף, נקודת הגמר, תכלית. כיוון שאנחנו רואים שהמכה שקיבלנו, המכות שקיבלנו, זאת אומרת, אותן מכות שכתובות במגילת קינות, כל מה שכתוב בחמשת פרקי מגילת קינות, מגילת איכה, אז כל המכות שקיבלנו, הם ניתנו לנו בסדר האלף בית, לקו באלף בית. אז אנחנו מבינים כאן הדבר הזה הוא בעצם, כן, הדבר הזה בעצם, סדר האלף בית מקונן, כן, על החורבן. מכיוון שהחורבן, כמו שאמרנו, חורבן החורבן תמיד מתייחס למה שנקרא בית, ומכיוון שהבית, כמו שאמרנו מקודם, האבנים שבונות את הבית, אלה הם האותיות המצטרפות והן בונות בית, אז לכן כשבוכים, כשמגילת קינות מקוננת על חורבן הבית, אז הקינה באה ביחד עם, זאת אומרת, מי שמצטרף לקינה זה האלף בית. עם הקינה האלף בית גם הוא מקונן, סדר האלף בית מקונן. נתבטל הצירוף הנכון, הצירוף האמיתי, והדברים שהיו צריכים להיראות, הדברים שצריכים היו להיראות שהם הולכים כסדרם מאלף ועד תא, כל סדר העולם כך הוא נראה, כל סדר העולם הולך לגלות את מה שהוא צריך לגלות ולהביא את כל מה שהוא מגלה לתכלית הנרצית, לאותה תכלית שאליה התכוונו בבריאת העולם, אליה התכוון בורא העולם בבריאת העולם. כאן במקום הזה, הסדר הזה, הסדר המצטרף, הסדר שמעביר, מגלה, אותו סדר שמגלה את האמת, דהיינו מעביר דברים מהמקור, מגלה אותם כדי שאותם דברים יגיעו לתכליתם. הרי זה עניינה של הבריאה כולה, זה מה שהתכוון כביכול בורא העולם בבריאת העולם. זה מה שחז"ל אומרים, בראשית ברא אלוקים סופי תיבות אמת. אבל זה אמת שלא כסדרה, זה ההתחלה, סוף מעשה בראשית אשר ברא אלוקים לעשות. כאן האמת כסדרה בסוף התיבות, ברא אלוקים לעשות, כאן האמת כסדרה. זאת אומרת שהדבר הגיע עד הסוף לתכליתו, אז כאן נתגלתה האמת כסדרה. חז"ל אומרים את זה, זה כתוב במדרש. סוף מעשה בראשית, דהיינו סופי האותיות של סוף מעשה בראשית, דהיינו סוף הסוף, אומר אמת, אמת. כאן נמצא, כן, כאן נמצא הגילוי של אותו מקור שרציתי לגלות והבאתי אותו עד לתכליתו, עד לתכלית מעשי שמיים וארץ. כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות אמת. כיוון שהגילוי הזה, כמו שאנחנו אומרים, עצם הגילוי הזה, אז הביטוי שלו זה במילה הזאת, שעניינה של המילה הוא סדר האלף בית, האלף בית כסדרו. דהיינו, האלף בית כסדרו אומר אמת, אומר אמת. חורבן החורבן הפריד, כן. זה מה שעשה החורבן. החורבן ביטל את החיבור הזה, אותו חיבור שהדברים ממשיכים ומחוברים. החורבן ביטל את החיבור הזה, וכשהתבטל החיבור הזה, אז מה שמקונן, אז חוץ מדברי הקינות, דברי הקינות בעצמה, אז גם סדר האלף בית מקונן. סדר האלף בית גם הוא מצטרף לקינה, גם הוא בוכה. כתוב זה כתוב ב כמה מגדולי רבותינו אומרים את זה, זה כתוב גם במרשו במסכת בחורות. הימים האלו הם חף בית יום, כל ימי בין המצרים, מ-17 בתמוז והוא בכלל, עד 9 באב והוא בכלל, אלו חף בית ימים. באותם חף בית ימים הם מכוונים, כן, הם מכוונים כנגד אותו חורבן של אותם חף בית אותיות שבהם נברא העולם. שם נחרב כל הצירוף שהיה בבריאת העולם, אותו צירוף שהיה בזמן הבריאה, אותו צירוף שהיה בזמן שכביכול כביכול ברא אלוקים לעשות, כן. כאן הצירוף הזה נחרב. אלו הם הימים. לכן, זה מה שאמרנו קודם, לכן חז"ל אומרים ש-17 בתמוז הוא תחילת החורבה, דהיינו שורש גילוי א', הפוך מהאלף של בניין. ב-17 בתמוז נתגלה האלף של של החורבן, וב-9 באב נתגלה הטף של החורבן. וכל ימי בין המצרים, כל משך הזמן של בין המצרים, זה הצירוף, אותו צירוף, אותו צירוף שהוא בא במקום אותו צירוף שאומר אמת. אז כאן יש, כאן נמצא צירוף שהוא מצטרף בצורה כזו, שהוא בוכה על האמת שהיא נעדרת. Ahem. כדרך כדרך שהאמת אומרת את עצמה מאלף ועטף, כך גם החורבן, כן, כך גם החורבן. החורבן מדבר באותם אותיות, אבל אותם אותיות, כן, אותם אותיות נחרבו, כאן הם נחרבו, לכן אלו הם הימים של החורבן. וזה יש להם התחלה ויש להם סוף. במשך זמן שעובר, כן, מעביר מההתחלה ועד הסוף. אותו סדר, הסדר הזה בעצמו. הסדר הזה בעצמו, זהו הסדר של ימי בין המצרים, שיש להם, כמו שאמרנו, נקודת התחלה שהיא האלף ונקודת סוף שהיא התף. כאן ההתחלה בשבעה עשר בתמוז, וכאן הסוף בתשעה באב. כאן זה נגמר. הגמרא באותו מקום בסנהדרין שהזכרנו, כתוב שם בגמרא, כבר הזכרנו את זה פה כמה פעמים במשך השנים, כתוב שם בגמרא באותו דף קופהי בסנהדרין, סדר האלף בית של מגילת קינות, אז כן, רוב האלף בית הוא כסדרו, חוץ משינוי אחד באלף בית של מגילת קינות, אז הפה קודם לעין. זה לא לפי הסדר. סמך פה עין. אומרת על זה הגמרא, מפני מה הקדים פה לעין? אז כתוב בגמרא, זה בשביל, בשביל המרגלים. שהם אמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם. המרגלים גם הם הקדימו את פיהם לעיניהם. הקדימו את פיהם לעיניהם, ומכיוון שהבחייה לדורות היא בחייה, אנחנו בוכים על ויבכו העם בלילה ההוא, אותו לילה, אותו לילה שבאו המרגלים חזרה והוציאו דיבת הארץ רעה. אז באותו לילה נקבעה, אתם בכיתם בחייה של חינם ואני אקבע לכם בחייה לדורות. אז באותו לילה נקבע, היום הזה נקבע כיום מועד לפורענות. אותו יום נקבע, הלילה הוא נקבע ללילה שכלל ישראל תמיד בלילה הזה יבכה. בליל זה יבכיון ויילילון בני. הלילה הזה הוא לילה שהוא קבוע לבחייה לדורות. זאת אומרת ששורש החורבן הוא במה שהמרגלים עשו, והמרגלים הם הקדימו פיהם לעיניהם, כך כתוב, אמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם, הם הקדימו פיהם לעיניהם. דהיינו, אם הם היו מסתכלים נכון והיו אומרים את מה שהם ראו, אז הם לא היו מוציאים דיבת הארץ רעה. אבל מכיוון שהם הקדימו את פיהם, הקדימו את פיהם, דהיינו פיהם קדם, דהיינו הם לא אמרו לפני שהם ראו כמובן, אבל הפה קדם לעין, דהיינו הם ראו את מה שהם החליטו לדבר, הם לא ראו את מה שהראו להם, הם ראו את מה שהם, מה שהיה מוחלט אצלם לדבר. זה נקרא הקדימו פיהם לעיניהם. זה לא בדיוק שקר. זה לא בדיוק, המרגלים לא אמרו שקר. שקר, שקר זה משהו אחר. שקר זה נקרא שאומרים דברים שלא היו דברים מעולם. הם לא אמרו שקר, אבל גם אמת הם לא אמרו. דהיינו, אמת זה תמיד, האמת תמיד צריכה מקור ומסירה של דברים בהתאם למקור, ואז הדברים מגיעים לתכליתם האמיתית. מי שאומר דבר, אומר דבר ולא את הדבר שהוא ראה, אז הדיבור אין לו מקור. כאילו המקור מתחיל מהדיבור בעצמו. נכון, אחרי שהם דיברו כך, או אחרי שהם החליטו לדבר כך, זה הפירוש שהקדימו פה לעין. הקדימו פה לעין, זה הכוונה, שאחרי שהחליטו כך לומר, אז אחר כך גם העין הגיע. אחרי הפה גם העין הגיע. דהיינו, אחר כך הם כבר ראו את מה שהם החליטו לומר. אחר כך הם כבר ראו את הדברים בצורה כזאת. כך שזה לא היה שקר גמור, אבל באמת הם פגמו. אמת זה לא. זה הדבר שהם הביאו לעולם. הם הביאו לעולם דבר שהוא לא שקר. אי אפשר להכחיש. כל מי שיכנס יראה את מה שהם אמרו. אבל אילו הם לא היו מדברים כך, אלא הם היו מדברים, היו רואים קודם, ואחר כך הדיבור היה יוצא ממקור קדום, דהיינו הדיבור היה מעתיק, מעביר, מגלה את מה שבאמת נמצא במציאות, אז הדיבור היה נראה אחרת. הדיבור היה מדובר בצורה אחרת. ואז אילו כך היה מדובר, אז ארץ ישראל באמת הייתה נראית אחרת. הם לא אמרו שקר. הם לא אמרו שקר. הם לא אמרו דברי שקר. דהיינו, כל מי שיבוא אחריהם לארץ ישראל יראה גם את מה שהם אמרו. אבל העובדה שכל אחד יראה את מה שהם אמרו זה בגלל שהם כך אמרו. אחרי שפי הם קדם, אז כולם יראו את מה שהם אמרו. זה קורה גם לכל אחד. בדבר הזה כל אחד ואחד מנוסה. אם אדם יודע מראש, מעשים בכל יום, אם אדם יודע מראש, כן, הוא כבר קיבל פירוש על מה שנעשה בפנים, אז כשהוא נכנס פנימה הוא ראה בדיוק את מה שאמרו לו. כבר פירשו לו את מה שקורה שם. אחרי שפירשו לו, אז הוא נכנס ומאשר את זה. זה נכון, זה נכון, ככה, הדברים נראים ככה. זה אמת, זאת אמת. אבל האמת הזאת היא אמת שנוצרה מכוח הקדמת פה לעין. אמת שנוצרת מכוח הקדמת פה לעין, עליה א' ב', הא' ב', שכל סדרו הוא אמת. כל הסדר של האלף בית הוא אמת. אז כל הסדר של האלף בית בוכה על אמת כזו. סדר האלף בית מצרף את עצמו למגילת קינות. סדר האלף. מצרף את עצמו וגם הוא בוכה. גם הוא מקונה. אבל הקינה היא העניין הזה, המושג הזה אמת. אז המושג הזה כל עצמו מגיע רק מתוך סדר האלף. המילה אמת, כל המילה הזאת היא כולה מילה שעניינה הוא סדר האלף. לכן כשהגיע מה שהגיע, קרה מה שקרה, ואותה בחייה שנקבעה לדורות, הרמב"ן אומר בפרשת שלח, כאשר רבינו התפלל ויאמר משה אל השם ושמעו מצרים כי העלית בכוחך את העם הזה מקרבו, ואמרו הגויים אשר שמעו את שמעך לאמור מבלתי יכול את השם להביא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע להם וישחתם במדבר, ועתה יגדל נא כוח השם, שם אדנות כתוב פה, כאשר דיברת לאמור השם ערך אפיים ורב חסד, נושא עוון ופשע ונקה לא ינקה, פוקד עוון אבות על בנים, על שלישים ועל ריבים. אז הרמב"ן עומד על זה, גם חז"ל עומדים על זה, על זה שחסרים כאן כמה מהמידות שנאמרו בכפרת חטא העגל, כמה מהמידות חסרים. אז הרמב"ן אומר השם ערך אפיים ורב חסד, ולא אמר אמת. משה רבינו לא אמר אמת, כי במידת אמת לא יזכו. המרגלים לא היו זוכים במידה, במידת אמת הם לא היו זוכים. כך כתוב ברמב"ן. זאת אומרת, הוא מסביר כאן את יתר המידות גם שלא נאמרו, אבל את המידה הזאת הוא אומר. במידה הזאת הם לא יכולים לזכור. אותם מרגלים, אותם אלה שהם גרמו לבחייה לדורות, הם במידת אמת לא יזכו. אמת. זהו בדיוק הדבר שבו הם פגעו. ולכן, שוב, מכיוון שהמושג אמת, המילה אמת, אז כל עניינה הוא סדר האלף-בית. זאת המילה האחת והיחידה, שעצם עניינה, עצם מציאותה הוא הסדר של האלף-בית. מאלף ועד תף. התחלה, אמצע וסוף. המילה הזאת, כמו שהיא, היא עצם סדר האלף-בית. זאת הסיבה שסדר האלף-בית מקונן במגילת קינות, משום שזה השתנה, הוא התעוות, הקדימו פה לעין. זאת לא אמת. אנחנו רוצים קצת לעמוד על סדר הדברים. זאת אומרת, מכיוון שאמרנו שכל החבית ימים האלו, כל ימי בין המצרים, אז אלו חבית ימים שיש להם א' ויש להם ת', והם חבית יום כנגד אותיות א' ב' שהן מצטרפות לקינות. יש להם התחלה יש להם התחלה ויש להם סוף. לכן כתוב במשנה שיש א' לבין המצרים ויש ת' לבין המצרים, וזה בין המצרים, דהיינו בין שני המצרים, בין תחילת החורבן לבין סופו, בין זה לזה. כתוב גם במשנה וגם ב... גם בגמרא ביומא לפעמים ב גם במשנה באבות גם נפסק להלכה ברמבה כתוב בשלושה כתרים נכתרו ישראל כתר תורה, כתר כהונה וכתר מלכות אלו הם הכתרים שנכתרו ישראל כתר תורה כתר תורה, כתר כהונה וכתר מלכות כתר כהונה זכה בו אהרון כתר מלכות זכה בו דוד כתר תורה הרי מונח ועומד תגיד את זה מתוך לשון הרמב"ם כתרים נכתרו ישראל כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות כתר כהונה זכה בו אהרון שנאמר והייתה לו לזרוע אחריו ברית כהונת עולם כתר מלכות זכה בו דוד שנאמר זרעו לעולם יהיה וכסאו כשמש נגדי כתר תורה הרי מונח ועומד ומוכן לכל ישראל שנאמר תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב כל מי שירצה יבוא ואיתו פירוש המושג כתר כן. פירוש המושג כתר בעניין הזה מה עניינו של כתר פה פירוש שוב לפי ערכנו פירוש המושג כתר הוא לעולם משהו שמעביר את הדבר אל מעבר למה שהוא עצמו יכול להגיע מחבר אותו למה שלמעלה ממנו זה קטע זה עניינו של קטע דוגמת כתרי אותיות או דוגמת נאמר כתרי אותיות כתרי אותיות פירוש שהכתר מחבר את האות לכל אות יש משמעות וכל אות אומרת את מה שהיא אומרת היא אומרת את עצמה כתרי אותיות אז יש באות הרבה יותר ממה שהמילה עצמה אומרת הרבה יותר יש כאן עומק ועומק לפנים מעומק ועומק עמוק יותר הדבר הזה מגלה דברים שהם הרבה הרבה יותר גבוהים והרבה יותר פנימיים ממה שמונח במשמעות של האות בעצמה כתרו של מלך כתר של מלך פירוש הדבר שהוא כל כתר מצרף אותו לכבוד שהוא חל עליו מעולם גבוה יותר זה עניינו של כתר כלל ישראל בשלושה כתרים נכתרו ישראל זכינו לשלושה דברים זכינו בשלושה כתרים כתר תורה, כתר כהונה וכתר מלכות פירוש שוב, פירוש כתר תורה שזכו ישראל והכתר הזה הוא כתר שכל אחד ואחד יכול להושיט יד אם הוא באמת מושיט יכול להושיט יד ולזכות ושייך לכל אדם ואדם מישראל כתר תורה פירוש שבן אדם יכול להבין בתורה להשיג בתורה הרבה מעבר למה שהוא מסוגל להגיע בעצמו. זה נקרא זכות בכתרה של תורה. כתרה של תורה זה נקרא לזכות להתחבר למעלה עליונה יותר ממה שאני יכול להגיע בכוחות עצמי. חיבור לעולם גבוה יותר, זה כתר תורה. אני יכול להשיג הרבה יותר. אדם שזוכה לכתרה של תורה, אם כתוב בגמרא שמיום שחרב בית המקדש נתלה נבואה מן הנביאים, ואף על פי שנתלה מן הנביאים, מן החכמים לא נתלה, וכמו שידוע לשון הרמב"ן, אותם חכמים שיודעים האמת ברוח הקודש שבקרבה, זה פירוש כתרה של תורה. כתרה של תורה זה הכוונה שאפשר להשיג דברים, והדברים האלה הם לא בכוחו של אדם להשיג אותם, אלא הוא זוכה לכתרה של תורה, ומתגלה לו, מתגלה לו משהו מעבר ליכולות של עצמו. זה נקרא שהנבואה לא נתלה מן החכמים. כתר כהונה, פירוש לכהנים נתן בורא העולם כביכול כוח לחבר את העולם שלנו, את אותו עולם, העולם שאנחנו חיים בו, לחבר אותו לעולם גבוה יותר ולהוריד שפע. הרי זה מה שהכהנים עושים. פתחי אחותי, יונתי, רעייתי. אומרים על זה חז"ל, כשהקדוש ברוך הוא קורא רעייתי לכנסת ישראל, אז הוא מתכוון רעייתי מלשון רואה, מלשון מפרנס, מפרנסתי. רעייתי, כך כתוב, כך אומרים חז"ל, רעייתי מפרנסתי. ישראל מפרנסים לאביהם שבשמיים. כביכול, הכהנים נותנים את קורבני לחמי לישי. כביכול. כל שפע שיורד לעולם, כל שפע, הכל יורד על ידי הכהנים העובדים. כשהעולם היה כתיקונו, חז"ל הרי אומרים, כידוע, חז"ל אומרים, אילו היו אומות העולם יודעים עד כמה בית המקדש משפיע גם להם, אז הם היו מעמידים שומרים שחלילה, כן, שחלילה בית המקדש לא יחרב, שהוא לא ייפגע, כל אומות העולם היו מעמידים את כל הצבא שלהם כדי להגן שבית המקדש לא ייפגע במשהו. שומרים היו מעמידים כדי לשמור על בית המקדש שלא יחרב חלילה. כשהעולם היה כתיקונו, אז כל השפע כולו היה מגיע לעולם דרך בית המקדש. כל ההשפעה כולה. כמו שידוע, והדברים ידועים מאוד ומפורסמים בחז"ל, זאת הייתה עבודת הכהנים. זהו כתר כהונה שזכו ישראל. כתר כהונה שזכו ישראל. כלומר, כלל ישראל זכה לאפשרות לחבר את העולם שלנו מבחינת השפע, לא מבחינת ההשגה. זה לא כתר תורה. מבחינת השפע, מבחינת הורדת השפע, מעולם גבוה יותר לעולם שלנו. לחבר את העולם שלנו לעולמות שהם הרבה הרבה יותר גבוהים. וכך העולם מלא ברכה, מלא כל טוב. כך היה נראה העולם כשבית המקדש היה קיים. כתר מלכות. זאת בחינת הכבוד. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו. וכשבורא העולם אומר ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך את פאר, ישראל אשר בך את פאר, כביכול בורא העולם מתפאר בנו. תפארתו, כביכול תפארתו התברך, היינו אנחנו. כלל ישראל, ישראל מקדשי שמך, כמו שאנחנו נקראים, אנחנו אלה שעל ידינו מתגלה כבודו יתברך בעולם. ושוב, כתר מלכות, הכוונה, כתר מלכות, זה הכוונה שיש לנו אפשרות לגילוי כבוד שהוא הרבה מעבר למה שאנחנו מסוגלים בכוחות עצמם. זה נקרא שזכינו לכתר מלכות. כתר שבורא העולם אומר ישראל אשר בך את פאר. פירוש, פירוש. אין, וגם לא, זה גם לא אפשרי, כן. שום גילוי כבודו יתברך, רק על ידינו. ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת. ישראל אשר בך את פאר נמצא שאין אפשרות של גילוי כבודו יתברך, רק גילוי כבודו יתברך באמת רק על ידי זה נקרא שזכינו לכתר מלכות. דוד זכה בזה, דוד זכה בזה לעצמו, דוד זכה בזה לזרעו, ומזרעו של דוד יחזור ויתגלה כבודו יתברך בעולם בשלמות. זה אנחנו מחכים בכל יום, לגילוי כבודו יתברך שיחזור על ידי המלך המשיח. שלושת הדברים האלה, כל מה שדיברנו, כל זה נמצא בבית המקדש כמובן, חורבן הבתים, חורבן הבית, בית ראשון, בית שני, החורבן בעצמו, כמובן שכאן נחרבה העבודה. לקחו מאיתנו כתר כהונה, השליך משמיים ארץ תפארת ישראל. והשליחו אותנו אל ארץ אחרת, מלכה ושריה בגויים אין תורה. ודמוע תדמה ותרד עיני דמעה, כך כתוב בנבואת ירמיהו. כי נשבע עדר השם, אמר רבי אלעזר, שלוש דמעות הללו למה? דמוע תדמה ותרד עיני דמעה, אחת על מקדש ראשון ואחת על מקדש שני ואחת על ישראל שגלו ממקומן. ואיקא דאמרי, אחת על ביטול תורה. שלום על המן דאמר על ישראל שגלו, היינו דכתיב כי נשבע עדר השם, אלא למן דאמר על ביטול תורה, מהי כי נשבע עדר השם? כיוון שגלו ישראל ממקומן, אומרת הגמרא, אין לך ביטול תורה גדול מזה. יש כאן שלוש בחיות. בחייה על בית ראשון זאת בחייה אחת, בחייה על בית שני זאת בחייה בפני עצמה, ובחייה על ביטול תורה זאת בחייה בפני עצמה. בעצם שלושת הכתרים נמצאים. התחלת כל הדברים האלה, זאת ההתחלה. התחלת כל הדברים האלה, סוף החורבן. סוף החורבן, החורבן, חורבן בית ראשון בפועל, חורבן בית שני בפועל, נחרב. לקחו מאיתנו את הכל. אבל תחילת החורבן הייתה שבירת הלוחות. זאת נקודת ההתחלה של נטילת כתר תורה מאיתנו. בוטל התמיד. זאת נקודת ההתחלה של נטילת כתר כהונה מאיתנו. והפקעת העיר, זאת נקודת ההתחלה של נטילת כתר מלכות מאיתנו. כל זה קרה ב-17 בתמוז. תשעה באב הכל נגמר. תשעה באב הכל נגמר, הכל נחרב לגמרי, לא נשתייר דבר. הכל נחרב. אז בוכים גם על מקדש ראשון, וגם על מקדש שני, וגם על ביטול תורה, וגם על ישראל שגלו ממקומה. דהיינו, גם על תורה, גם על מלכות, וגם על עבודה. על הכל בוכים. זה הסוף. אבל נקודת ההתחלה הייתה ב-17 בתמוז. שבירת הלוחות. שבירת הלוחות. זאת התחלת, כאן ניטל מאיתנו כתר תורה. ביטול התמיד, כאן התחיל, כאן נקודת ההתחלה שניטל מאיתנו כתר כהונה. והפקעת העיר, כן, הפקעת העיר שהיא מקדש מלך עיר מלוכה. הפקעת העיר זאת הנטילה, תחילת הנטילה של מלכות. סוף, החורבן הסופי, זה כיוון שגלו ישראל ממקומן, מה שקרה בתשעה באב. כיוון שגלו ישראל ממקומן, אין לך ביטול תורה גדול מזה, כמו שהגמרא אומרת. שם נקלה תורה, שם נקלה כהונה. ויש עוד חורבן אחד, ואת זה אני רוצה קצת לנסות לבאר פה. יש עוד חורבן אחד, כן. חורבן מלכות, אבל הוא חורבן מלכות עד הסוף. איפה נחרבה המלכות? כן. איפה סוף חורבן המלכות? תשעה באב חמישה דברים הראו בו. נגזר על ישראל במדבר שלא ייכנסו לארץ. נגזר על ישראל במדבר שלא ייכנסו לארץ, פירוש. הדור של מקבלי התורה לא היה הדור שנכנס לארץ. זה ניתק. זה הפך להיות שני דורות שונים. צריך היה להיות, כך צריך היה להיות, שדור מקבלי התורה הם אלו שיכנסו לארץ. וכשדור מקבלי התורה נשאר במדבר, מתו שם, במדבר הזה, כמו שהקדוש ברוך הוא הבטיח, שם הדור הזה, הדור הזה נשאר במדבר, הוא לא הגיע לארץ ישראל. זאת אומרת שארץ ישראל לא נבנתה על ידי מקבלי התורה. הדור של מקבלי התורה, אלה שעמדו בסיני, כן. הדור הזה, אותו דור, אותם 60 ריבו שעמדו בסיני ושמעו אנוכי ולא יהיה לך, הדור הזה לא היה הדור שנכנס לארץ. נמצאת נקודת ההתחלה של חורבן התורה. וחרב הבית בראשונה ובשנייה. בהמשך כתוב ברמב"ם, ונלכדה עיר גדולה וביתר שמה. והיו באלפים ורבבות מישראל, והיה להם מלך גדול, ודימו כל ישראל וגדולי החכמים שהוא מלך המשיח. ונפל ביד הרומיים ונהרגו כולם, והייתה צרה גדולה כמו חורבן בית המקדש. אז כתוב כאן ברמב"ם במשנה כתוב נלכדה ביתיו, זאת אומרת שחורבן ביתיו שהיה בתשעה באב זה אחד מהחורבנות שקרו בתשעה באב, חורבן ביתיו. אז ברמב"ם כתוב שחורבן ביתר זה לא משום שזה היה כרך גדול עם המון אוכלוסין, עם המון בני אדם. בגמרא, במסכת גיטי, כתוב בגמרא דברים נוראים על אדם שנשפח בביתר. נשפח דם שהגיע עד הים. שבע שנים לא היו צריכים לזבל את השדות מאדם שנשפח. בכל הסביבה שבע שנים. מאדם שנשפח בביתה ברמב"ם כתוב שלא זה סוף דבר. היו בה אלפים ורבבות מישראל, והיה להם מלך גדול, ודימו כל ישראל וגדולי החכמים שהוא מלך המשיח. ונפל ביד הרומיים ונהרגו כולם, והייתה צרה גדולה כמו חורבן בית המקדש. זאת אומרת החורבן של ביתר זה לא מה שהרמב"ם מתכוון. הרי הרמב"ם מתכוון להוסיף, הרמב"ם מוסיף על מה שכתוב במשנה, זה שנחרבה ביתר והיו בה אלפים ורבבות והיה שם גם מלך גדול, זה לא די, לא זה סוף דבר. עיקר הדבר הוא שאותו מלך, אז כל החכמים דימו, ודימו כל ישראל וגדולי החכמים שהוא מלך המשיח. כמו שכתוב ברמב"ם בהלכות מלכים, שרבי עקיבא וכל חכמי דורו גדולי החכמים, היה נראה להם שהוא משיח. אז כתוב כאן שהחורבן הזה הוא לא נגמר, החורבן, אותו חורבן לא נגמר בזה שנאבדו כל כך הרבה נפשות, וגם מלך היה שם. לא די בזה, זה עדיין לא גמר חורבן המלכות. גמר חורבן המלכות זה החליטו גדולי החכמים שהוא מלך המשיח. כל ישראל הוא גדולי החכמים, כמו שכתוב ברמב"ם. וכאן אני חוזר על זה תמיד, יש טעות שגורה, טעות מאוד מפורסמת בעולם, שגדולי החכמים טעו באותו עניין, באותו מלך שמלך בביתה. חלילה להגיד כך, חלילה אפילו להעלות את זה על הדעת. פה מדובר על כל חכמי ישראל, או הרוב המכריע של חכמי ישראל. כאן לא הייתה טעות, כאן היה חורבן. זה נחרב, זה לא נתברר כטעות, אלא הדבר הזה יכול היה להיות והוא נחרב. החורבן הזה פירושו כאן זה סוף חורבן המלכות בכלל ישראל. מאז נחרב העניין הזה, ואין מציאות בעולם, אין מציאות בעולם שתהיה מלכות לכלל ישראל, שהיא תהיה שורש שממנה יצמח המשיח. זה מה שנחרב פה. נתלה מלכות מכלל ישראל, היא תחזור עם המלך המשיח, אבל מלכות שתהיה מלכות, מלכות הדערה, שהיא תהיה גרעין התחלה שממנה עליה יצמח המלך המשיח, הדבר הזה נחרב. הדבר הזה נחרב. על זה, זה היה החורבן שנחרב בתשעה באב. כאן נחרבה המלכות עד הסוף. לא יעשו שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבוא שילה ולא יקעת עמי. לא יעשו שבט מיהודה, אלה ראשי גלויות שבבבל כתוב שהם באים מיהודה, מהם לא יצמח המשיח. לא יעשו שבט מיהודה, וכל זה יהיה עד כי יבוא שילה. היינו מלכות אמיתית שממנה תתגלה המלכות השלימה של כלל ישראל. מלכות כזאת אין יותר, אין, היא מחרבה. זה אחד מהדברים שעליו אנחנו בוכים בתשעה באב. נקלע לגמרי מלכות בישראל במובן הזה, במובן של מלכות אמת. יש איזשהו זכר לראשי גלויות, ככה כתוב, זה נקרא לא יסור שבט ולא יסור מחוקק. יש מי שנקרא, כמו שהגמרא מבארת בסנהדרין, מה נקרא שבט ומה נקרא מחוקק. לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. מלכות אמת, מלכות אמת, כלל ישראל, מלכות אמת תהיה לנו כשיבוא שילה, כשיבוא המלך המשיח. נחרבה תורה, כתר תורה נלקח מאיתנו, מלכה ושריה בגויים אין תורה, כתר כהונה נלקח מאיתנו. כמובן זה חורבן הבתים. כתר מלכות נלקח מאיתנו, נלקח לגמרי. אלו הם הימים, זה מה שרצינו לבאר בעצם. אלו הם הימים שאנחנו נמצאים בין תחילת החורבן ובין סופו. אלו הם הימים, אותם חף בית יום שהם כנגד א' בית מא' עד ת', אותם חף בית יום. ש שהם החורבן של אותו סדר, שהסדר הזה עניינו, כמו שאמרנו, הסדר הזה, עצם סדר האלף-בית, עניינו אמת. מאז החורבנות, העולם הוא עולם שקר. שנשאר בידינו היום מה יש לנו? מה יש בידינו? יודעים כל דבר טוב נלקח מאיתנו, כל מעלה נלקחה מאיתנו, כל מחמדיה תבואות וגנוזות, ואין לנו שיעור רק התורה הזאת, כמו שאנחנו אומרים בסליחות. הדבר היחידי שנשאר לנו מי שהאמת חסרה לו, כל מי שמבקש אותה בכל ליבו ונפשו, כל מי שחס בליבו אבל באמת עד לעומק שבלי אחיזה באמת, למה לנו חיים? איזה טעם יש? איזה טעם יש? איזה טעם בעולם יש לחיות בשקר? איזה טעם יש לחיות בלי איזושהי אחיזה באמת? איזה טעם יש להסתובב פה בעולם שהוא כולו שקר מתחילתו ועד סופו? האמת נעדרת. זה מהסימנים המובהקים של עקבתא דמשיחא. מי שמבקש אותה באמת, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת. כל מי שקורא לו באמת, אז כביכול בורא העולם עונה לו, מתקרב אליו, לכל קוראיו, אבל בתנאי אחד, לכל אשר יקראו הוא באמת. זה הדבר שלקחו מאיתנו, השאירו אותנו, השאירו אותנו עם א' ב' לא אמיתי, השאירו אותנו עם א' ב' של מגילת איכה, ששם הפה קודם לעין. ומאז כך נראה העולם, בכל העולם כולו הפה קודם לעין. הגמרא כתוב, מי שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. מי שאין בו דעת, חלילה. מי שאין בו דעת, הדעת זהו החיבור האמיתי של הדברים. מי שיש בו דעת, מחבר את הדברים נכון, וכאילו נבנה בית המקדש בימיו. מי שאין בו דעת, מי שאין בו דעת, מפריד את הדברים, מפרק את הדברים, דהיינו מחריב את הדברים, לא מחבר את הדברים נכון, מחריב אותה, כאילו נחרב בית המקדש בימיו. אם אנחנו רוצים באיזה אופן שהוא להיות קשורים לאותם מעלות, לאותם דברים שלקחו מאיתנו, אז מה שנשתייר בידינו זה להיות מי שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו. השם יעזור לנו שנהיה ממבקשי האמת, וקרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו הוא באמת.